היי, אני נטע מגן. ברוכים הבאים לסטורי טלרס, הפודקאסט שנותן כבוד לאמנות הסיפור באמצעות שיחות עם מספרי הסיפורים הכי מעניינים שיש. בכל פרק נצלול לעולמו של סטורי טלר אחר, נתוודע לתחומים שונים בהם אמנות הסיפור באה לידי ביטוי ונלמד על הדרך איך להפוך למספרי סיפורים טובים יותר בעצמנו. כבר מתחילים. האורח שלי היום הוא מוזיקאי ומלחין מוערך, עטור פרסים. עוד כשהיה ילד בן 8, כבר חלם על קריירה בהלחנת סרטי קולנוע. את דרכו המוזיקלית החל כשלמד לנגן על פסנתר וטרומבון בקונסרבטוריום למוזיקה בתל אביב, וכנער ניגן בתפקיד הטרומבון הראשי בלהקת דיקסילנד תל אביב. שנים לאחר מכן, במהלך ביקור בברלין, החל את צעדיו הראשונים בעולם ההלחנה לסרטי קולנוע, ומאז ועד היום הלחין את המוזיקה למעל 40 סרטי קולנוע, סרטים תעודיים וסדרות טלוויזיה. על הדרך, מה שנקרא, הוא זכה בלא מעט פרסים נחשבים, בין היתר בפרס סאטורן למוזיקה הטובה ביותר לשנת 2014, על הסרט "מי מפחד מהזאב הרע", סרט שקוונטין טרנטינו בכבודו ובעצמו הגדיר כסרט הטוב ביותר לאותה שנה. בין הסרטים וסדרות הטלוויזיה שאת המוזיקה שלהם הלחין, אפשר למצוא סרטים ישראליים כמו כלבת, נודל, מנייק, מי מפחד מהזאב הרע כמובן, וסרטים הוליוודיים כמו המורה לאנגלית וגן פאודר מילקשק שיצא לאקרנים ממש השנה. אז אחרי הקדמה כזו ארוכה ובצדק, כל מה שנשאר לי הוא להגיד לך שלום, פרנק אילפמן.
היי נטע, מה נשמע?
מעולה, מה העניינים?
בסדר גמור, בסדר, בסדר. בלונדון החורפית והגשומה.
זהו, אתה נמצא בלונדון, אז מקווה שלא יהיה לנו דיליי בתשובות ובשאלות. אמרתי לך בעל פה, ואני גם מודה בפני המאזינים, שאני חושבת שמבין כל האורחים שעד עכשיו התארחו בפודקאסט, איתך אני הכי מתרגשת לדבר, כי תמיד ראיתי את עצמי כתסריטאית הוליוודית מפוספסת, ולדבר איתך זה כנראה הכי קרוב שאני אגיע להוליווד. אז יש לי המון שאלות אליך, בנושא באמת של לספר סיפור באמצעות מוזיקה, אבל בוא נתחיל ממשהו קטנטן אחר ברשותך, כי מסתבר שאצל לא מעט מערוכים בפודקאסט, עד היום יש סיפור מעניין גם מאחורי השם שלהם. ואומנם הצגתי אותך בתור פרנק אילפמן, אבל לפי הוויקיפדיה, כתוב שאתה פרנק חיים או חיים אילפמן, אז מעניין אותי אם אתה יכול להכניס אותנו טיפה למאחורי הקלעים של השם.
אז את האמת שחיים זה בגלל שסבתא שלי קראו לה חיה, אמא שלי בזמנו אמרה, כאילו אי אפשר לקרוא לילד לבן חיה, למרות שאני חושב שחיה גם לבן יכול להיות משהו נחמד, אז החליטו על חיים, ופרנק זה השם הגרמני שלי מצד האבא, אז כאילו חיים פרנק אילפמן, אבל באנגליה קשה להם לבטא, אז זה כאילו היים, תמיד בסרטים זה פרנק.
מגניב, אז למדנו עוד משהו באמת גם על ההיבט הסיפורי של השם.
כן.
טוב, תראה, אז באמת ככה כבר מילדות ממה שהבנתי, רצית לעסוק, ידעת לפחות שרצית לעסוק בהלחנה לסרטי קולנוע, ומעניין אותי לדעת קודם כל מה באמת משך אותך לתחום הזה עוד בתור ילד, ומה גילית על התחום הזה כשהתחלת כבר לעסוק בו בצורה מקצועית בתור אדם מבוגר.
אבא שלי היה כנר לפני השואה, בגיל 11-12, הוא היה מנגן כינור ברומניה, והוא תמיד הוא היה מוזיקלי, הוא לא עסק במוזיקה מאז השואה, אבל הוא תמיד היה נורא מוזיקלי, אז בבית, כל הזמן ניגנו אופרות או מוזיקה קלאסית או רוק אנד רול או כל סוג מוזיקה שקיים. אז זה הצורה שגדלתי עם מוזיקה בבית בכל אופן. אף אחד לא היה מנגן או אף אחד במשפחה שלי לא מתעסק עם שום צורה של אמנות כלשהי. איפשהו אני מניח כאילו נמשכתי לזה, למוזיקה. ותמיד היינו הולכים, אבא שלי לקחתי לכל מיני קולנועים שהיו קיימים בשנות ה-70, שאם זה היה קולנוע מרכז, לראות כל מיני סרטי פיראטים או קולנוע סינימה או קולנוע אופיר שמקרנים לפעמים בערבים סרטי פורנו, אבל בשעות הצהריים והבוקר היו מקרינים סרטי הרפתקאות או כל מיני דברים כאלה. כשהיינו הולכים לראות את כל הסרטי אקשן האלה וזה, תמיד אני כאילו נורא אהבתי את כל העולמות האלה, אבל לא עשיתי אף פעם את החיבור של שזה מה שאני רוצה לעשות. ופשוט הייתי חשוף למלא מוזיקות, וכאילו חשפתי את עצמי למלא מוזיקות בשנות ה-70, אם זה רוק מתקדם, אם זה קלאסי, אם זה אופרה, אם זה ג'אז, או מה שתמיד רציתי לעשות היה להיות, אני חושב שלהיות מוזיקאי, אם זה בלהקת רוק או משהו כזה. וזה מה שעשיתי תוך כדי השנים, אם זה היה עם הרכבים שלי כמו קשר הזרים, שהופענו בפינגווין ובקולנוע דן, בכל מיני מועדונים בשנות ה-80, ואחרי זה זה היה עם פוליאנה פרנק. זה בעצם מה שרציתי לעשות, זה להיות מוזיקאי, לעשות טור כאילו עם הלהקה, וזה מה שעשיתי בעצם. כשהייתי באזור גיל 6-7, מה שכזה, אבא שלי הביא לי אלבום של אניו מוריקוני, שהיה טוב הרב המכוער, וזה אני חושב, ששמעתי את זה, כאילו התחלתי לשים יותר לב שיש מוזיקה בסרטים. זה לא משהו שנורא שמתי לב, אבל אחרי שקיבלתי את התקליט, התחלתי באמת לשים לב יותר לדברים האלה, והתחלתי באמת לשמוע יותר פסקולים, שאבא שלי היה קונן את תקליטים, זה היה כל מיני ג'יימס בונד, או יוגו מונטינגרו, וכל מיני כאלה. ואני חושב שזה טבע את הזרעים הראשונים, כאילו, את יודעת, של החיבור בין מוזיקה לסרטים. בגיל 13, נסעתי, שהיינו בגרמניה, אז התגלגלתי במקרה, עשינו, זה היה כמו טיול בר מצווה, והתגלגלתי לאולפני בווריה במינכן, והגענו לסט של הסיפור שלו נגמר.
מדהים.
אז, עכשיו, לא ידעתי בזמנו, את יודעת, מה זה, כאילו, הסיפור שלו נגמר, שאנחנו יודעים אותו היום. אז, כאילו, את יודעת, סרט, עכשיו, אתה רואה את המפלצות ואת כל הזה, ואיכשהו בקפיטריה, שמעתי מישהו מדבר על המוזיקה, ופשוט, כאילו, תראה, כמו איזה ילד בן 13, שאהב ברייקדנס וכל מיני זה, אז חשבתי, אציג את עצמי, והתברר שזה המלחין של הסיפור שלו נגמר, קלאוס דולינג'ר, והוא הזמין אותי בעצם לסשן הקלטות של הסרט. לאחד מהסשנים שעשו. ואז שאתה בא, אתה רואה את התזמורת ואת המסך הגדול שמקרים את הסרט, והתזמורת מנגנת את המוזיקה, ואת יודעת, זה להיות מין זבוב על הקיר, וזה בעצם עשה את החיבור שכאילו, וואו, אוקיי. שם ממש זה כבר התחיל המהפך איכשהו, ואז התחלתי להתעסק יותר עם מוזיקה בזמנו לתיאטרון. אז כתבתי מוזיקה לכל מיני הצגות, ואז בשנה, בערך בשנה, שנה וחצי האחרונות של השירות, חזרתי בחזרה למוזיקה. ואז איכשהו זה התגלגל, שהתחלתי עוד פעם לחזור לעשות מוזיקה לתיאטרון, ואז זה הוביל אותי לעשות מוזיקה לסרט הראשון של חגי לוי, שלג באוגוסט, שזה היה סוף ה-80 או תחילת ה-90, ואז היה אח של דריקס, ופשוט סרט התחיל כאילו לרדוף אחרי סרט. עוד לא הייתי מסיים סרט אחד, וכבר איזה במאי אחר בארץ פנה אליי לעשות את זה, ואז התחלתי לקבל הצעות גם מחול, לעשות כל מיני פרוגרמינג עם יאן המר וכל מיני כאלה, ואיכשהו פתאום הבנתי, וואו, אוקיי, זה מה שאני רוצה לעשות. לא למדתי הלחנה באופן מסודר, או תזמור באופן מסודר, זה הכל דברים שלימדתי את עצמי בעצם, דרך עבודה באולפנים, בתור ילד תה, מביא תה ואוכל וכל מיני שוארמות וכאלה, ו... לבין ללמוד לנגן לבד ולתזמר לבד ולכתוב לתמונה ואיך הפריימים עובדים. וכשאני התחלתי לעשות קולנוע, כמה שזה נשמע צחיק, עבדנו עוד על 35 מילימטר. היה חדרי עריכות בסינמטק. אני זוכר שעשינו את שלג באוגוסט ואח של דריקס וכל מיני כאלה. אז אני בא נורא מהעולם הישן, למרות שכאילו אני יחסית צעיר.
זה ממש, אתה יודע, אם מדברים על סרטים, זה נשמע ממש כמו סיפור סינדרלה. הדרך שלך בעולם הזה.
סינדרלה בעבודה קשה, הייתי אומר. כאילו, למה לא סינדרלה בעבודה קלה?
אז באמת המסע הזה, אנחנו אחר כך, במהלך הפרק פה בפודקאסט, אנחנו נשמע שלושה קטעים שאתה יצרת, קטעי מוזיקה, מתוך המסע הכללי הזה שנקרא הקריירה שלך, ובאמצעותם אנחנו ננסה באמת ללמוד עוד קצת על האופן שבו מספרים סיפור מוזיקלי, אבל אני רוצה רגע לקחת אותך שנייה לשאלה הבסיסית יותר. מה זה בכלל סיפור מוזיקלי טוב בעיניך? או מה זה סיפור טוב בעיניך? מה הוא צריך לכלול? ממה הוא מורכב? מה יש בו? מה אין בו?
כל סיפור טוב, גם שיר טוב או גם קטע מוזיקלי, הבסיס, הסיפור שלו חייב להוביל לאנשהו. כך שבוא נגיד שאני כותב מוזיקה לסרט, אני מספר את הסיפור, המוזיקה עוברת אותו תהליך שבעצם, את אותו מסע שהסרט הולך בעצם. שאתה כותב תמה מסוימת, שנגיד מבוססת על הגיבור הראשי של הסרט או על... או על הסרט עצמו, התמה הזאת מתפתחת בהתאם לדינמיקה שהסרט עובר, שהסיפור מסופר. ולהיות מלחין טוב, בטח של הסרטים, זה לדעת הרבה לקרוא את הסאבטקסט, הדרמה שיש בעצם, שהסרט מספר. זה לא פשוט, אוקיי, פה אני שם מוזיקה מפחידה, פה אני שם מוזיקה עצובה, פה אני שם מוזיקה שמחה. זה כאילו דברים שהם נורא כלליים, אבל לדעת לספר את הכללים המונחים האלה בצורה נכונה, זה להיכנס יותר לסאבטקסט של הדרמה. כאילו זה שהדמות מחייכת, הדמות יכולה גם להרגיש לא נוח, ואז אתה רוצה בעצם להעביר את האינוחות בסיפור. אז הרעיון הוא בעצם במוזיקה לספר שהיא מרגישה את האינוחות, זה הסאבטקסט. ולספר סיפור במוזיקה זה הרבה הבנה פסיכולוגית בעצם. אתה עושה באיזשהו מניפולציה על הקהל, זאת אומרת הקהל רואה משהו אחד בפריים הראשי, אבל בעצם אתה עושה לו מניפולציה שאתה אומר, אוקיי, הדמות לא מרגישה שמחה עכשיו, הדמות מרגישה לא נוח עכשיו, וזה מה שאנחנו רוצים שתרגישו.
אוקיי, ותגיד בעצם, אבל כשמתחילים תהליך כזה, אתה מתחיל לחשוב על התמות המוזיקליות כשאתה קורא את התסריט, או כשאתה בעצם נכנס, או מכניסים אותך לתהליך כשכבר הסרט, מה שנקרא, עומד ומוכן ומצולם, איך זה עובד?
הרבה פעמים זה תלוי, זה גם וגם. לפעמים, בהרבה פעמים אתה מגיע שהסרט כבר עומד באיזושהי צורה, ויש במאים שאתה עובד איתם כבר שנים, אז אתה כבר מעורב בעצם משלב התסריט, או אפילו משלב שלפני, תוך כדי שהם כותבים את התסריט בעצם. אז זה תמיד משתנה. אני תמיד מעדיף להיות מעורב בשלבים יותר מוקדמים. אפשר לעשות כל מיני ניסויים ולראות מוזיקלית עד כמה שאפשר למתוח את הגבול ולהיות יותר מקורי במה שאתה יוצר לסרט. וזה אני חושב משהו שגם נותן יותר אישיות לסרט. אני מאמין שכל פסקול שאתה כותב לסרט, הפסקול עצמו מחובר נורא אישית לסרט. זה לא שאתה יכול לקחת את זה ולשים את זה על סרט אחר, אבל זה לא הצבעים לא יתאימו כל כך. וברגע שאתה יוצר משהו מהשלב ההתחלתי, אז אתה, כמו שהסרט מתחיל בשלב מסוים ומסתיים בשלב מסוים, ככה המוזיקה הולכת עם הסרט, והדינמיקה בין העריכה לבין הכתיבה המוזיקלית הולכות יד ביד.
אוקיי, טוב, אז אתה באמת הזכרת את העבודה עם הבמאי, או עם אנשים אחרים שמעורבים בתהליך, ואנחנו נגיע לזה טיפ-טיפה יותר מאוחר, אבל בוא נתחיל ככה, כבר להיכנס ממש למוזיקה עצמה, כי אי אפשר לדבר על מוזיקה בלי להשמיע קצת מוזיקה. אז אנחנו נשמע חלק קצר מנעימת הנושא שיצרת למי מפחד מהזאב הרע, שזה מותחה נקמה עם אלמנטים הומוריסטיים, ואחר כך נדבר עליה קצת. רק תקציר קצרצר למי שלא מכיר את הסרט, העלילה סובבת אחרי חשוד מרכזי באונס ורצח ילדה, שמשוחרר לחופשי בגלל אלימות בחקירה מצד השוטרים. האבא של הילדה שנרצחה ובלש משטרה שמעורב בחקירה, מחליטים לקחת את החוק לידיים, לפעול מחוץ לחוק ולצוד את החשוד, שהוא מורה לתנך, מתוך איזושהי אמונה שהוא באמת הרוצח. אז בואו נשמע רגע איזשהו קטע קצר ואז נדבר עליו. אז בעצם אמרנו שמדובר במותחה נקמה, איך יוצרים מוזיקה לכזה ז'אנר? מה עבר בדרך? תספר לנו קצת, עד שהגעת על המוזיקה הספציפית הזאת, מה היה חשוב לך להביע דרכה? אני יכולה להגיד לך שאותי אישית, כל פעם שאני שומעת אותה, היא מצמררת.
אני חושב שאחד הדברים הראשונים שדיברנו, שהתחלנו לעבוד על מי מפחד מהזאב, היה שזה בעצם, זה מין סיפור אגדה, זה מין פיירי טייל כזה. מצד אחד זה נורא משהו שהוא נורא אלים ונורא נוראי, שאתה חושב על זה שמישהו חטף את הבת שלך ואנס אותה והרג אותה וקבר אותה איפשהו בלי, אתה יודע, בלי שיש לך את האפשרות למצוא אותה ולהשלים עם, עם המצב. ואחד הדברים שרצינו באמת, חוץ מהאלמנטים הקומיים, היה באמת ש... לגרום לזה איכשהו להרגיש במין, כמו במין סיפור אגדה מצד אחד, שאז יש בזה משהו טיפה מצמרר, שזה, אתה יודע, יש לך צעצועים של ילדים שמנגנים, אז זה נותן לך באמת, כל דבר שקשור תמיד בילדים, נותן לנו משהו נורא קצת קריפי כזה, באיזשהו מקום. אז זה כבר, זה ההיבט הפסיכולוגי, שאתה מסתכל על ז'אנרים כאלה. מצד שני, לא רצינו ממש, כאילו, בגלל שהקומדיה, היא במשחק, והיא על המסך, לא רצינו להדגיש את זה יותר מדי, אלא שהמוזיקה תספר את הסיפור מהצד היותר, אמוציונלי של של הנושא. בגלל שיש כמה דמויות בסרט, מה שיצרתי זה, יצרתי תמה מרכזית שבעצם מכילה כמה אלמנטים שחוזרים על עצמם שוב ושוב במהלך כל הסרט, בין אם זה בצורה טיפה יותר קריפית, בין אם זה צורה יותר גרנדיוזית, כמו שזה כל ההתחלה של הסרט, זה 5 דקות רק של מוזיקה בומבסטית שמספרת בעצם את כל הסיפור שהילדים משחקים מחבואים, עד שהילדה בעצם נעלמת ואנחנו לא יודעים למה. אבל יש בזה מין איזה... שאתה מסתכל, הכל בסלו מושן, ואז מוצאים את הנעל האדומה שלה, ואז, כאילו, ואז זה נכנס בעצם לריאליזם, שהשוטרים מובילים את החשוד שם, ומרביצים לו בחניון. אז המוזיקה עצמה היא כמו עוד דמות נוספת, רק שהלכנו על כיוון שהיא הדמות היותר אמוציונלית. זאת אומרת, הדמויות בסרט, יש בהם משהו נורא... גם, הן טיפה גדולות מהחיים, ויש בהן כמה שהכל הקריפיות שם מסביב, יש להן משהו נורא קומי, ואז המוזיקה זה הצד האמוציונלי.
אז רגע, יש פה שאלה שהיא ממש מתבקשת בעיניי, כי אתה מתייחס למוזיקה, ואני מסכימה לזה מאוד, כמו עוד איזושהי דמות נוספת בסרט. נשאלת השאלה פה, איך אתה גורם לה באמת להיות מצד אחד דמות, אבל מצד שני, לא לגנוב פוקוס בצורה כזאת אתה יודע, שהצופה לא יושב לצורך עניין בקולנוע, יתעלם מהעלילה, ויגיד לעצמו רק כל הזמן בראש, רגע, מאיפה אני משיג את הדיסק לפסקול של הסרט?
כן, הרעיון הוא באמת לא לגנוב פוקוס. יש פעמים ש... חלק מזה זה מיקס נכון של הסרט והמוזיקה. ואני מוצא שהרבה פעמים, למשל בהוליווד, יש יותר נטייה להיות פתוחים מוזיקלית, גם מבחינת הגודל של המוזיקה, גם מבחינת, נגיד, תמות, גם מבחינת מה שהמוזיקה יכולה לתרום, נגיד, בהוליווד או באנגליה, הרבה יותר פתוחים לעומת למשל בארץ. בארץ אני מוצא, נגיד, בסרטים ישראלים, בחלק מהם, או גם לפעמים בסדרות טלוויזיה, או בדוקומנטרים, שיש במאים, שאני לא יודע אם זה משהו שמלמדים בבתי ספר לקולנוע בארץ, שהתחילו בתקופה מסוימת, אבל הרבה במאים לפעמים בארץ נורא מפחדים ממוזיקה. הם מפחדים מזה שמוזיקה גונבת את הפוקוס, או גם עורכים, את האמת. הם תמיד מפחדים שהמוזיקה תגנוב פוקוס, או המוזיקה... תשתלט על הסרט וזה. עכשיו, אם אתה יודע להלחין מוזיקה לסרט או סדרה או זה, אין שום סיבה שזה יקרה. אז הרעיון הוא באמת, אני חושב, לכתוב נכון בהתאם למה שאתה עובד. זאת אומרת, שאני עובד על סרט או סדרה או דוקומנטרי, אני תמיד עובד שהדיאלוג פתוח, שהסאונד של הדיאלוג פתוח, כך שאני רואה תמונה ודיאלוג, ואני כותב תוך כדי שהדיאלוג רץ בעצם. כי אז אני גם לא מתנגש עם הדיאלוג. אז אחד הדברים, נגיד, לעבוד עם נבות, או נגיד עם בימים אחרים, או כמו עם ונסה שעשינו את ספיר, שגם שיש לך דיאלוגים, והמוזיקה גדולה, היא לא מתנגשת, כאילו, היא לא מתנגשת בעצם עם הסיפור. אבל אתה עדיין מרגיש את הנוכחות, וזה עדיין מחבר אותך לצופה, כאילו מחבר את הצופה לסרט. כי הרי זה החיבור האמוציונלי הרגשי, שבעצם המוזיקה גורמת לך להרגיש משהו לסרט. שאתה לא ראית עוד סרט בנטפליקס ושכחת ממנו.
כן, רק נגיד שהשמות שהזכרת זה השמות של הבמאים. של הסרטים שיצא לך לעבוד איתם. אני מניחה שאתה מכיר את השם רוברט מקי, ואם לא, אז נכיר אותו עכשיו ביחד. הוא נחשב לגורו של התסריטאים בהוליווד, שכתב ספר מפורסם בשם סיפור, ספר שבאמת נחשב לתנך של כל אדם כותב, והוא מציין שם שהסיפור חיים של כל דמות יכול לכלול מגוון אפשרויות עצום, והחוכמה היא בעצם לבחור רק את הרגעים שהם נכונים לאותה דמות, שמאפשרים לנו להקיף את החיים השלמים של הדמות. עכשיו, גם במוזיקה אתה יכול לכלול המון אפשרויות לכל דמות, לכל סצנה. אז איך אתה נכון. בעצם יודע מה תהיה המוזיקה הנכונה והמדויקת לכל דמות ולכל סצנה? איך בכלל אפשר לדעת מה נכון? בכלל אפשר לדעת מה נכון?
הרבה מזה זה האינסטינקט. גם האינסטינקט וגם, אני חושב, שנים של בעצם לכתוב. גם כתיבה למוזיקה, כמה שאני יכול לשבת... רוב הזמן אני יושב בחדר לבד עם ציוד, או, ואחר כך עובר לתזמורת אם צריך, או רק אני והאלקטרוניקה, זה לא משנה, אבל בסופו של דבר, אני מעביר את ה... בוא נגיד, אני מעביר מוזיקלי את החזון של הבמאי. עכשיו, רוב הבמאים, אין להם מושג, אני חושב שזה האלמנט היחיד שאין להם שליטה עליו. כי במאי יכול לערוך, במאי יכול לצלם, במאי יכול להפיק, אבל רוב הבמאים, בעצם אם לא מרביתם, חוץ מכמה, אין להם הבנה מוזיקלית או בכתיבה מוזיקלית. אז זה האלמנט היחיד שאין להם כל כך שליטה, שזה גם יכול להיות חלק מהפחד. אבל ברגע שאני יצרתי משהו, הדבר הכי מפחיד זה שאתה בא פעם ראשונה להשמיע את זה לבמאי, ואז הבמאי בא, שומע את זה, יכול להגיד כן, לא, או שהוא אוהב את זה, ואז לכוון אותי לכיוון יותר ספציפי. עכשיו, לפני שהוא בא, ואני בעצם יושב לכתוב, הרבה פעמים אתה רואה את הצנה עוד פעם ועוד פעם, ויש לך גם, אתה כבר עושה דיאלוג עם הבמאי, אתה עובר על כל הסרט, אתה מבין את החשיבה של הדמות, לאן הדמות הולכת, מה הדמות רוצה, מה הסיפור של הסרט, אם יש איזשהו סאבטקסט שאתה רוצה להעביר, לא בהכרח משהו המסך מראה, מה התחושות שהבמאי רוצה להעביר. ואז הגישה היא לתרגם את זה בעצם לצורה מוזיקלית. עכשיו, יש מלחינים שעובדים בצורה אינטואיטיבית, כמו שאני עובד, ויש מלחינים שעובדים בצורה יותר אנליטית, שהם כבר יושבים וחושבים איזה סגנון מוזיקה הם יעשו, ואיזה סוג של גישה מוזיקלית לצורת ההלחנה שהם ילכו, נגיד. אני עובד בצורה יותר אינטואיטיבית, זאת אומרת, אני יושב עם זה על הפסנתר, או על הסינטי, ותלוי מה אני אמור לכתוב, אני תמיד מנסה לכתוב משהו שהתמה שלו תעביר לי את מה שאני מנגן את התמה, אני אחשוב על הדמות. שזה מה שבזה, אבל אני מנגן את התמה, אני חושב על הסרט, כאילו, אם זה... נגיד במורה לאנגלית, אז המוזיקה עצמה מביאה את הסאבטקסט, את ה-state of mind של בעצם של רייצ'ל הגיבורה. כאילו מה עובר לה את כל התפוחות שעוברים לה בפנים. אז המוזיקה היא נורא פסיכולוגית באיזשהו מקום. אז אני פשוט יושב, רואה את הסרט מיליון פעמים, ומנסה להיכנס באיזשהו מקום, להיות ה-threshold של הדמות, ומה הדמות מרגישה. ואז לכתוב את זה מוזיקלית. עכשיו, הרבה פעמים אתה חייב להתחבר באיזשהו מקום לכל מיני זיכרונות או כל מיני דברים שאת יודעת, עברת בחיים בשביל לתת איזשהו עומק למוזיקה שאתה כותב. אתה לא פשוט יכול לשבת ואוקיי, אני חרטטתי איזה קיו, חרטטתי איזה זה. והיו כמה פעמים שהאינסטינקט שאמר, לא, זה לא מרגיש נכון. אמרתי, אוקיי, אני אנגן את זה לבבית. נראה מה כאילו אומרים. ובאמת שניגנתי את זה, אמרו לי, לא, זה לא עובד, כאילו, מה עוד יש? אז תמיד אני מנסה להכין, כאילו, אם זה תמה או שני תמות, את יודעת, ופשוט זה לדעת מה, כאילו, זה פשוט האינסטינקט, תמיד זה האינסטינקט ראשון, ואז, כאילו, אתה מתחיל לחשוב יותר לעומק, כאילו, מה עוד יכול להוסיף, מה אפשר כאילו לגרום לדמות להרגיש יותר מה שאתה רוצה שהיא תרגיש, אבל האינסטינקט זה תמיד הדבר הראשוני. עכשיו, אותו דבר זה גם בתזמור, כאילו, אז, וגם בצבעים, שאתה רואה דמות מסוימת, או הסרט יש לו צבע מסוים, אז ההרגשה היא איך המוזיקה יכולה להעביר את הצבע המסוים הזה, או רגש מסוים. אז יש כלים שאתה יודע, אוקיי, נגיד, צ'לואים יכולים להעביר עדינות ועצב מסוים וחום מסוים, שכינור יכול להעביר גם, אבל לא באותו רמה. או אם אתה רוצה דברים נורא עמוקים, אז נגיד קונטרבאסים או טובות בצורת נגינה מסוימת. אז זה דברים שאתה תוך כדי השנים, אבל אתה יכול לדעת איזה צבעים בתזמורת או בסאונד מסוים שאתה רוצה ליצור, יכול להעביר לך גם את הצבע וגם מה שהדמות מרגישה פנימית.
בוא ניקח איזושהי דוגמה באמת ספציפית, לא מסרט שאתה היית מעורב בו. אני למשל זוכרת את עצמי בתור ילדה, רואה את פסיכו של היצ'קוק, עם המוזיקה, אתה בטוח מכיר, המפחידה בסצנה של המקלחת, מפחדת אחרי זה חודשים לסגור את הווילון במקלחת. וגם אני זוכרת שצפיתי בתור מבוגרת בסרט הזה, הפחד עדיין חלחל, אבל עשיתי, אני זוכרת איזשהו ניסוי כמה חודשים אחרי שראיתי בתור מבוגרת את הסרט שוב, וצפיתי בו על מיוט. וכשהסרט היה על מיוט, כל האפקט הזה של הפחד וההצטמרות נעלם לחלוטין. אז אתה בתור מי שהלחין כמה וכמה סרטי אימה או מותחנים כאלה בחייו, חוץ מהשימוש באמת בכלים מסוימים שפירטת ככה ונתת כל מיני דוגמאות, באיזה עוד טכניקות כדאי להשתמש או נהוג להשתמש כדי לייצר בקרב צופים, למשל את הסיפור הזה של הפחד, את הבעלה, את ההצטמררות הזאת?
נכון, זו דוגמה טובה. גם הקטע למשל בהיצ'קוק שהיא נוסעת במכונית, אז היא מרגישה כאילו מישהו עוקב אחריה, והמוזיקה בעצם ממחישה את זה. ברגע שאתה סוגר את זה, זה עוד נסיעה במכונית בלי שום דבר בעצם. אז זה בדיוק, זה תיאור מדויק של איך מוזיקה יכולה לעבוד על הצופה פסיכולוגי, וברגע שאתה סוגר את המוזיקה, כל הפסיכולוגיה הזאת עפה מהחלון, ואתה כאילו צופה במשהו אחר. אז זה למשל, בעיקר בסרטי אימה, הרבה פעמים אני מנסה להיות טיפה יותר מתוחכם וזה גם משהו שהיה לנו למשל בזאב, וגם באמת בכלבת, שהגיע הרגע של האימה, תמיד עצרתי את המוזיקה. זאת אומרת, שמה שקרה, קרה על המסך, לא היה מוזיקה. ואז זה השאיר בעצם לצופה, זה הביא את הצופה לשיא מסוים, זה כמו שאתה מביא אותו לקצה של ההר, ואז אתה נותן לו דחיפה קלה, ויש פתאום רק את השקט הזה שהוא נופל, והמוח שלך כבר ממשיך, ואז המוח שלך ממשיך לעשות את כל מה שצריך, כי זה מה שהמוזיקה עושה למשל בהיצ'קוק, זה מביא אותך לשיא מסוים, שאתה רואה מה קורה, ואז אתה לא רואה כלום בעצם, כאילו אתה רואה, אתה שומע את הצעקות, אתה רואה קצת את המים נשפחים, את הסכין, אבל זה לא אומר לך משהו, אתה יודע, זה לא אומר לך משהו מעביד כאילו, או משהו שיגום לך לאיזה בחילה, או אתה יודע, למשהו זוועתי. זה בעצם המוח ממשיך את כל הפסיכולוגיה הזאת של, המוח כבר ממשיך לדמיין מה אתה כאילו אמור לראות.
כן, הוא עושה איזושהי השלמה.
בדיוק, וזה הדבר הכי גרוע, בעיקר בסרטי אימה. אז הסרטי אימה הכי טובים זה בעצם הסרטי אימה או המותחנים שהם יותר מותחנים פסיכולוגיים. אז נגיד אם זה היה בפרימן או במי מפחד מהזאב או בגוסט סטורי שעשיתי, הרעיון היה בעצם תמיד להביא את הקהל, להביא כאילו את הצופה עד לנקודה שמשהו הולך לקרות, ואז לתת לריאליזם, למוח, להשלים את זה. ואז זה נותן לך אפקט הרבה יותר גדול מאשר המוזיקה כאילו שתמשיך לנגן שם בעצם.
מעניין. אז רגע לפני שאנחנו נעבור לעוד קטע מוזיקה נוסף שהלחנת, ממש שאלה ככה קטנטנה לפני. אתה הזכרת מקודם את העבודה באמת המשותפת עם, עם הבמאים, ומעניין אותי מה קורה בעצם, או עם מי קל יותר להתמודד יותר נכון, עם במאים שכן יש להם רקע מוזיקלי, אולי אפילו שנגנו, שהתעסקו במוזיקה, או כאלה שהם ממש לא מגיעים מהרקע הזה ונותנים לך יד חופשית לחלוטין.
עם אף במאי לא קל להתעסק, בוא נגיד ככה. אין במאי שהוא קל. זה תלוי. למשל, הילד מנחמי שעבדתי איתה כמה פעמים, היא נורא מוזיקלית. היא נורא מבינה במוזיקה, יודעת לנגן, יודעת כאילו אקורדים וכל מה שקשור בזה. אבל היא נותנת לך לעשות מה שאתה אמור לעשות, והיא לא, היא לא בהכרח, את יודעת, באה ומתחילה לשנות מוזיקלית, או בוא נעשה צורה כזאת, או נעשה צורה כזאת. אני תמיד אומר, במאים ש, את יודעת, אומרים, למה לא תעשה אקורדים כאלה, אולי אני אלך על אקורדים כאלה וזה, אני אומר, למה, כאילו, שמה אתה צריך מלחין, אם אתה, את יודעת, אתה יכול לקחת מישהו רק ש, יבצע את מה שאתה רוצה שהם יבצעו, אתה לא צריך אז מישהו שילחין ויביא משהו משלו לסרט, אם אין לך מה להוסיף לסרט, אין ממש טעם לעשות את הסרט. הרבה פעמים אני עובד עם במאים שאין להם מושג במוזיקה, ואפילו במאים שאני עובד איתם פעם ראשונה, והם אומרים לי, אני לא מבין במוזיקה, אני לא יודע איך להסביר, אז אני אומר, פשוט תסביר לי במילים, איך אתה רוצה שהדמות תרגיש כמו שאתה מסביר את זה בעריכה, או כמו שכתבת תסריט, או ש... עשית, עברת על התסריט ורצית לשנות דברים. אז זה יכול להיות במונחים הכי בסיסיים של חם, קר, אהבה, פחד, את יודעת. ואז כאילו אני זה שבא ואמור למצוא את הניואנסים הקטנים, או אני שואל שאלות שהן מכוונות טיפה יותר בעת לניואנסים הקטנים שאני חושב שהדמות רוצה להוציא, ואז אני רואה באמת אם זה באמת מה שהבמאי רוצה או לא. אז זה תמיד משתנה, אבל כן, אף פעם אין דבר כזה במאי קל, באף אחד מהמקרים.
אוקיי, מקווה שאף אחד מהבמאים לא מאזין לפרק הזה.
אם הם מאזינים,
הם יודעים את זה כנראה.
בדיוק.
טוב, אז במעבר, מה שנקרא, לא חד, נעבור למוזיקה נוספת שהלחנת, הפעם לסדרת הטלוויזיה מנייק, ששודרה בזמנו בכאן 11, והיא עוסקת בחקירה שמנהלת מחש, המחלקה לחקירות שוטרים, בחשד שמפקד תחנה המשטרה מעורב, יחד עם כמה מהשוטרים שלו, בפשעים חמורים שנעשים בשיתוף פעולה עם משפחת פשע. זה קצת מזכיר שוטרים ושוטרים כמו בזה ורה, אבל זה ז'אנר אחר לגמרי, דרמה משטרתית. אז בואו נשמע קצת ונבין מה הוביל אותך ליצור דווקא את המוזיקה הספציפית הזו. נשמע לי ככה קצת כמו מוזיקה של צ'קלקות, לזה התכוונת?
קצת בצ'קלקות, כן. כן, אני עבדתי כבר כמה פעמים עם אלון, אלון זינגמן הבמאי. עשינו את כיפת מגן בזמנו, ושהתחלנו באמת לעבוד על... מנייק, שאנחנו עכשיו מתחילים את עונה שנייה, את האמת. אז כן, זה סדרה משטרתית, ויש בה, יש בה טיפה אלמנטים מזרחיים, אבל לא יותר מדי, לא רצינו להדגיש את זה יותר מדי. ומצד שני, רצינו גם משהו נורא מחוספס, גם בסאונד בעצם. כאילו, בעיקר לגיבור, לדמות של שלום אסייג. ואז, כשהתחלתי לשחק עם רעיונות, אחד הדברים שעלו לי בראש, זה בעצם לנסות ליצור סאונד נורא דומיננטי, שהוא יהיה בעצם רק מגיטרות בס, בעצם, בלי כמעט גיטרות דיסטורשן, אלא כל, להכפיל כמה גיטרות בש, שחלק מהם באמת יהיו עם דיסטורשנים, ושהם גם ינגנו את, את המלודיה הראשית, את התמה הראשית של, של הגיבור. ואז יש את התמות המשניות, שהן התמות טיפה יותר רכות, אבל הסאונד של, של הדמות של שלום, היא סאונד שהוא יחסית טיפה צ'קלקה, אבל מחוספס, כאילו. Mm-hmm. אז אם זה גם הסינטים ש, שכולם עוברים דרך מגברת דיסטורשן, ואם זה כאילו, שאיפה שהקלטנו משהו כמו, נשב ארבעה גיטרות בס, שכל אחת עושה תפקיד אחר, וזה בעצם נותן אותה, את החספוס הזה. מצד אחד זה נשמע כזה קצת דנסי, אבל עדיין, ומזרחי, אבל עדיין נורא נורא מחוספס.
אוקיי.
וזה פשוט, כן, זה ישב בול, כאילו, איך שזה התחיל עם ה... אני חושב שהפתיח, אני זוכר, זה אחד הדברים שהיו הכי קצת קשים, אני חושב, לפיצוח, כאילו, מבחינת התמה של הדמות. כי ניסינו כמה דברים, הרבה פעמים שאתה מגיע לעשות סדרה או סרט, יש טמפ מסוים ששמים, שטמפ זה שהעורכים או עורך מוזיקליים, שבדרך כלל זה משהו שנהוג לעשות בסדרות וסרטים בחול, בארץ זה הרבה פעמים גם הבמאי וגם העורכי וידאו, עורכי סרט עצמם, שמים, הם פשוט לוקחים מוזיקות מספריות או מסרטים או משירים ושמים את זה כרפרנס. ואז שאני מגיע, כבר יש איזשהו רפרנס לכיוון המוזיקלי שהם רוצים ללכת ולעשות. אז אני לא זוכר מה היה, חושב שהיה איזה רפרנס מסוים לפתיח, ואני זוכר שניסינו כמה דברים, חושב שניסינו כמה גרסאות, וממש, אף שום דבר לא ממש פיצח את מה שרצינו שהדמות תרגיש, עד שבעצם הלכנו לכיוון הזה של של האגרסיביות בבסים, ואז זה הרגיש כאילו הדבר הכי נכון, כאילו, והכי שעבד בעצם.
אוקיי, מעניין. תגיד, שאלה ככה קצת יותר כללית. אתה חושב שמוזיקה טובה לבדה יכולה להציל במרכאות או לא במרכאות סרט שיש לו עלילה חלשה, או שלהפך? מוזיקה פחות טובה יכולה להרוס סרט עם עלילה חזקה, או לא זה ולא זה?
אם הסרט גרוע, אף אחד לא שים לב למוזיקה. כך שמוזיקה לא יכולה להציל סרט. היא יכולה לעזור אולי בטיפה, אבל אם הסרט לא טוב, הסרט הוא לא טוב. כי הכל מתחיל בעצם בתסריט ומה ש, כאילו מה שאחרי זה. אין אף סרט שאת אומרת, וואי, זה סרט גרוע, אבל המוזיקה הייתה מגניבה והמוזיקה הצליחה, כאילו, מעבר לסרט. אולי מקרה שניים, אבל ממש לא שאני משהו שאני יכול לזכור. אבל אם הסרט הוא טוב, גם אם המוזיקה היא לא טובה, יחשבו שהיא טובה.
אוקיי. תגיד, איזה ז'אנר הוא הכי אהוב עליך להלחנה, ולמה? ומה אולי אתה הכי פחות אוהב להלחין?
שאלה טובה. אני חושב שכיסיתי... כן, אני חושב שכיסיתי כמעט את רוב הז'אנרים. אני חושב שרוב המוזיקה שלי תמיד היא איפשהו, גם שאני כותב מוזיקה סרטי אקשן או חיוצא בזה, עדיין יש בה משהו נורא מננקולי. אז אני חושב שמוזיקה מננקולית רגשית, זה אני חושב שזה הכי המגרש הביתי שלי, שאיפה שאני מרגיש הכי נוח. למרות שעשיתי מלא סרטי אימה ודברים כאילו נורא אפלים וזה, אבל...
זה גם סוג של מלנכולי, לפעמים.
גם, בעיקר שהדמות מתה.
כן.
בצורה מסוימת. אז כן, אני חושב שכן, זה הייתי אומר, מוזיקה מלנכולית ורגשית, זה המגרש הביתי.
אוקיי.
איפה שאני מרגיש הכי נוח.
תגיד, ויצא לך אי פעם לצפות בסרטים שהלחנת להם את המוזיקה ובדיעבד להתחרט על קטעים מסוימים שיצרת? ואם כן, מה גרם לך להתחרט?
לא. אני חושב שאולי בתחילת דרכי הייתי נגיד שומע משהו או שעשיתי, את יודעת, אחרי שזה כבר גמור ואין לך אפשרות לגעת בזה ואתה אומר, וואלה, הייתי עושה ככה, או הייתי עושה בצורה כזאת, אבל עם השנים אתה לומד שמה שאתה עושה באותו רגע לסרט, זה הכי טוב של מה שיכולת לעשות באותו רגע עם התנאים שיש. אני יודע שמה שאני עושה באותו רגע זה 150-200% שאני יכול לעשות באותו רגע עם מה שיש לי והאמצעים שיש לי והיכולות שיש לי. ומה שיהיה בעוד חודש, אני אראה את הסרט על המסך ואני אחשוב מה אם ו... זה כבר... אני יכול לחשוב את זה, אבל זה לא משהו ש... כאילו, אני יודע שהוא נגיש או שווה, כאילו, מחשבה שנייה, כי זה לא יקרה.
זה כנראה טיפ טוב לחיים, הגישה הזאת.
כן. live in the now.
בדיוק, live in the now, לעשות תמיד כמיטוב יכולתנו.
כן.
טוב, אז אנחנו נעבור לקטע נוסף, האחרון בפרק הזה שכתבת, מתוך Gunpowder Milkshake, שהוא סרט פעולה אמריקאי, שמספר ככה, למי שעדיין לא צפה, מספר את הסיפור של סאם, שאימא שלה סקרלט היא מתנקשת מוכשרת במיוחד, שנאלצה לנטוש אותה כשהיא הייתה ילדה ולהיעלם. 15 שנים מאוחר יותר, סאם הופכת להיות ציידת ראשים, שעובדת עבור הפירמה, החברה שאימא שלה עבדה בה. היא משתמשת בכישרון יוצא הדופן שלה, כדי לעשות את העבודה השחורה, בתיקים הכי מסוכנים של הפירמה, שהיא בעצם נאמנה לה בצורה עיוורת. סאם באיזשהו שלב נשלחת למשימת חיסול שגרתית, ונאלצת, מוצאת את עצמה, נאלצת לבחור בין הנאמנות לפירמה שגידלה אותה, או להציל את החיים של ילדה בת 8. וכדי לשרוד, היא חוברת מחדש לאיזשהו צוות מתנקשות שעבדו בזמנו עם האימא שלה. אז לפני שנשמע את הקטע, אולי תספר לנו טיפה מה היה סביב הסצנה שאליה מתלווה המוזיקה, כדי שנוכל ככה לדמיין תוך כדי.
אז למשל, Gunpowder, למשל נבות, הבמאי, נבות פפשדו, הבמאי, הוא למשל, הוא גם היה מוזיקאי בעברו, והוא גם נורא מבין במוזיקה. זה מישהו שלמשל, יש לנו, החיבור המוזיקלי שלנו הוא נורא טוב, הוא מתחיל נורא מההתחלה כבר, בעצם תוך כדי שלב התסריט. שהגענו באמת לגאנפאודר, היו הרבה רפרנסים שכבר חשבנו עליהם מההתחלה. הרפרנסים היה, אם זה ברנרד הרמן מהיצ'קוק, אם זה מוזיקה מ-Singing the Rain, בין אם זה Ennio Morricone והמרבונים של סרג'יו ליאון, אם זה סילביו קפליאני, המלחין האיטלקי, הנרי מנסיני, וזה לקחת, או פופ צרפתי, ולקחת את כל החיבורים האלה, וליצור אושייה אחת מוזיקלית שתלך עם הסרט, שהוא מין... הוא מין מערבון ניו-מודרני, שהוא טיימלס באיזשהו מקום, עם כל כך הרבה דמויות ראשיות. ואחד הדמות של סקארלט, שהאימא של סאם, היא בעצם, היא סוג של גאנסלינגר. יש לה את המעיל הארוך, ויש לה את הצמת אקדחים, אז יש לה הרבה רפרנסים מהסרטי ספגטי, מהמערבון הספגטי. ורצינו באיזשהו מקום ליצור הומאז' מסוים לאניו מוריקוני, שליאו היה סוג של מנטור מסוים שהוא היה בחיים. אז שהגענו לצנה הזאת של המכות, למשל, אז היה איזשהו טמפ, אני כבר לא זוכר מה, וגם ניסינו מלא סוגי מוזיקות, ששום דבר ממש לא עבד. יש משהו... הומריסטי בצנת מכות הזאת בבאולינג מצד אחד, מצד שני יש לה משהו נורא אכזרי כי הצנה יחסית נורא אלימה. הצנה שמתחילה לפני הצנת מכות בבאולינג זה מין סטנד אוף בין סאם לחבורת גונז האלה שהם כאלה קצת שלומיאלים. והסטנד אוף כזה הוא באמת סטייל מערבוני עם שריקה וסאונד של שוט פעמונים, ונורא סטנדאפ מערבוני, גם איך שזה מצולם ומבוים. ואז עלה לי הרעיון, למה שלא ניקח את מה עם Ecstasy of Gold של Ennio Morricone, היה מקבל איזשהו טרנספורמיישן, והיה נהפך למין קטע רוק עם תזמורת ודיסטורשן ושריקה ומקלה וכל מה שקשור בעצם לז'אנר מערבוני. וזה בעצם מה שקרה, זה מין מוזיקת רוק מערבוני עם כלים של מוזיקת ברוק שהתחברו. פשוט איתים בול, כאילו לכל ה... זה עשה את זה גדול מהחיים, זה עשה את זה טיפה הומוריסטי, ועשה את זה טיפה עדיין יותר, מה שנקרא, מוזיקה עם ביצים.
טוב, אז אנחנו עכשיו חייבים לשמוע את הקטע, אחרי ההסבר המעמיק, אנחנו נשמע אותו קצת. רקע של הקטע האחרון, אני אשאל אותך, אתה בעצם למדת לנגן על פסנתר וטרומבון, אבל אתה כותב מוזיקה שהיא מערבת תזמורות שלמות וכלי נגינה נוספים. איך מייצרים בעצם סיפור מוזיקלי דרך כלי נגינה שלא התנסית בהם בעצמך? זה בכלל קריטי, זה לא קריטי, הרי כלי הנגינה עצמה מספרים סיפור כלשהו בעצם היותם הם.
בשלב מסוים, התחלתי להתעמק וכאילו היה לי מנטורים מלחינים כאילו גם מהוליווד שפגשתי שהתחילו להסביר לי שצריך לדעת לעבוד עם תזמורת, כי אני לא בא מרקע קלאסי ומרקע של ללכת לקונסרבטוריום וללמוד ממש קומפוזיציה ותזמור וכל מה שקשור בזה. אני זוכר שפשוט הלכתי, היה ברחוב יבנה בזמנו חנות ספרים מוזיקלית, וקניתי, אני חושב, ואני לא זוכר את זה, כמה ספרי לימוד לתזמור, שהם כמו התנך של המתזמרים, ופשוט למדתי מזה. כאילו הייתי יושב ומבין, אוקיי, המינת של הכינור הוא ככה, המינת של הוויולה, הטומבון, כל המינדים, כאילו, של מה כל כלי בתזמורת עושה. ופשוט לשמוע הרבה מוזיקה קלאסית, לקרוא הרבה פרטיטורות שאתה יכול להבין מה כל כלי עושה, והשאר בעצם בא עם שנים של עבודה. כאילו אני זוכר נגיד סרט שעשיתי בתחילת שנות ה-90 שקראו לו קפה עם לימון, כתבתי קטע לקרנות הצרפתיות, ואני זוכר שאז נסענו למוסקבה ב-93 להקליט את זה עם התזמורת הסימפונית של מוסקבה, ובפגישה הראשונה שלי עם המנצח, כאילו אני מראה, הוא עובר על הפרטיטורות והוא אומר לי, אין צ'אנס שקרן צרפתית יכולה לנגן בכזה מהירות. אני חושב שאתה יודע, שאתה כותב את זה על הפסנתר, או אתה לא ממש יודע מה קרן יכולה לעשות, או מה הכלי מסוים יכול לעשות, אז אתה חושב, כן, זה נשמע טוב בסינטי, אני בטוח שאתה יודע, סינטי יכול לנגן בכזה מהירות כמו שמנגן הפסנתר, ככה הנגן יכול לנגן. ומתברר שלא. אז אתה יודע, אז אתה צריך לחשוב על המקום, אוקיי, מה, אוקיי, חליל יכול לנגן, אולי לשנות טיפת המנעד וכיוצא בזה. ואתה פשוט, חלק מהדברים אתה לומד תוך כדי טעויות, שזה דרך הכי טובה ללמוד במקרים האלה. אתה לומד בעצם איך כלי יכול להישמע. ידעתי שזה משהו זה כלי שאני אצטרך, כמה שאני מתחיל לעבוד בזה יותר, וכמה שאני נכנס יותר לעומק של איך תזמורת עובדת, ולעבוד עם תזמורת, כי אני לא רוצה להגיע למצב שאני נמצא בסשן הקלטה עם תזמורת שבא מפיק ומוציא על זה הרבה כסף, ואין לך הרבה מקום לטעויות ולניסויים, ולדעת מה אתה עושה, ולא להתחיל לחשוב, רגע, מה אני עושה, אם הם לא יכולים לעשות את זה, וואה, אני תקוע, או למה זה לא נשמע טוב פתאום.
טוב, תראה, אנחנו מתחילים כבר להתקרב לקראת הסוף, למרות שעוד הייתי יכולה לשבת ולדבר כאן שעות.
בוא נמשיך עוד איזה שעה, למה לא?
אנחנו יכולים להמשיך, השאלה עם המאזינים איתנו.
כן, זה גם נכון.
זאת השאלה. אז מעניין אותי באמת ככה כמה שאלות לקראת הסוף. קודם כל, האם יש איזשהו סרט קולנוע, סדרת טלוויזיה, שהיית מת להלחין אותה, ואתה מצטער שלא אתה זה שעומד מאחוריה?
שאלה טובה. לא, את אומרת, לא ממש, כאילו, אני חושב ש... זה כמו לשאול אם יש איזה במאי מסוים שהיית רוצה לעבוד איתו. אני חושב שבשבילי זה לעבוד עם במאים שמאפשרים לך מצד אחד גם ליצור ולתרום, אז אני חושב שזה מה שהייתי רוצה לעשות. שברוב המקרים שאני עושה, זה בעצם מה שבעצם מי שפונה אליי נותן לי את החופש הזה גם ליצור, ולמרות שכאילו הבמאי הוא זה שמכוון אותך וזה חלק מהתהליך, זה לא שאתה אומר אוקיי אני יוצר את זה וזה מה שאני עושה, ואם זה לא טוב אז זהו. אבל אני די בר מזל שאני עובד עם הרבה במאים שנותנים לי את החופש ואת האופציה לתרום משהו מהניסיון שלי לפרויקט שלהם.
אוקיי. תגיד, ומאיפה בעצם אתה שואב השראה למוזיקה שאתה מלחין? מעבר ללקרוא את התסריט ולעבוד עם הבמאי ולחשוב ככה, מאיפה זה מגיע?
הייתי רוצה להגיד סמים ואלכוהול, אבל...
אתה יכול להגיד.
אבל תאמת זה רק... כן, הבעיה שזה לא, אני כאילו, תאמת זה רק כשאני מסיים את התהליך. או הרבה לפני שאני אומר, וואה, איזה בור נכנסתי. אני חושב שרוב ההשראה בא מהסיפור. וברגע שהסיפור טוב אתה קורא את הסיפור, זה כמו לקרוא ספר, אתה מתחיל לדמיין המוח שלך מתחיל לעבוד אובר טיים ומתחיל לדמיין כל הזמן, והוא פשוט שם הבא השראה, ואז שאתה מקבל את הסרט ואז אתה רואה מה בעצם, איך הדמויות מפותחות ואיך הסרט חי, זה בעצם מה שנותן לי את ההשראה.
אוקיי. שאלה אחרונה חביבה, ממש לפני שאלון פרוסט, זה איך אפשר לקחת לדעתך את העקרונות שעומדים מאחורי יצירת סיפור טוב דרך מוזיקה, ולהטמיע אותם אולי גם בתחומים אחרים בחיים שלנו, כשרוצים לספר סיפור או להעביר מסר. מה היית לוקח מהמוזיקה ומשליך על שאר תחומי החיים?
אני חושב שעם מוזיקה אתה יכול להיות יותר פתוח ונגיש, ואני חושב שזה משהו שנורא... ושלב באיזשהו מקום, כי יש משהו נורא מעמיק שאתה מתחיל ליצור מוזיקה, שאתה שומע מוזיקה, זה למה מוזיקה תמיד, אתה שומע מוזיקה מסוימת והיא גורמת לך להרגיש משהו, אז אני חושב שיש שלבות מסוימת שאני חושב שהרבה פעמים אתה רוצה שכמו שהמוזיקה שלך נגיד יכולה להיות שלבה, אתה יכול להיות שלב ככה בחיים, לא תמיד זה עובד לצערי. והרבה פעמים אתה שומע מוזיקה ואתה אומר, וואו, כאילו, בן אדם שיצר אותה, ואז אתה מגלה שאותו בן אדם היה פשוט בן זונה בצורה נוראה, כאילו. ואדם נורא קשה בחיים האמיתיים. אני חושב שכאילו, אמפתיה ורגש זה משהו שמוזיקה תמיד יכולה להעביר, ואני מקווה שהרבה פעמים אנשים יכולים להיות ככה בחיים, ולא ההפך.
טוב. אנחנו באמת באמת בסוף, ומכיוון שאנחנו בפודקאסט על סטורי טלרס, אז כמחווה לאחד מגדולי הסופרים הצרפתים במאה ה-20, מרסל פרוסט, אנחנו נעבור על שאלון פרוסט, שאלון שהוא ענה עליו באחד מהרעיונות שהוא השתתף והפך לשאלון מפורסם. אז בוא נתחיל.
יאללה.
בוא נתחיל. מהי המילה האהובה עליך?
מוסיקה.
מהי המילה הכי פחות אהובה עליך?
מעיים.
אוקיי. מה מדליק אותך?
מוזיקה.
מה מחבא אותך?
מוזיקה.
וואו, זה מעניין.
כן.
אוקיי.
כן.
איזה צליל או רעש אתה אוהב?
תאמת זה שניים. יש את הצליל של הציפורי בוקר בשעה 5 בבוקר, ומצד שני אני נורא אוהב את הסאונד שהכלב שלי יושן, הוא לפעמים עושה הנחה כזאת...
אוקיי, זה ממש המשלים אחד של השני, הבוקר והלילה כנראה. אוקיי, איזה צליל או רעש אתה שונא?
צופרים של מכוניות.
מי לא, מי לא.
בדיוק.
מהי הכללה האהובה עליך? תרגיש חופשי להתפרע.
Motherfucker.
קיבלנו. אם לא היית עוסק במקצוע שלך, מה היית עושה או מה היית רוצה לעשות?
שף.
באיזה מקצוע בחיים לא היית רוצה לעסוק?
אני חושב שלא התעסקתי במוזיקה, אני חושב שעשיתי את רוב כמעט הרבה מהעבודות הקיימות בעולם, כמעט. אבל מקצוע שלא הייתי רוצה, את גנן. אין לי כוח לדשא וכל מיני
כאלה. אוקיי. אז מגן אחד לגן אחר, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיע לשעריו?
שלום, הבר פתוח והחשבון עלינו.
טוב, תקשיב, חיים או היים, כמו שהבריטים אומרים, פרנק אילפמן.
עוד יחשבו שאני שם להקת הבנות.
בדיוק, זהו, לא. אנחנו נגיד את זה עוד פעם, אז היים, חיים, תודה רבה, ממש ממש שמחתי לדבר איתך, עשית לי קצת חשק לעשות הסבת מקצוע.
יאללה, נו.
אני מודה. זה בגלגול הבא. אבל ממש תודה רבה, היה לעונג, ולמאזינים אנחנו נגיד שאנחנו ניפגש בפרק הבא של סטורי טלרס, ועד אז, כמו שאני תמיד אומרת בסוף, תנסו לחשוב מה הסיפור שלכם.